המשך נחזור לשאר ענייני החולין, אנחנו מציינים הערב 4 שנים להסתלקותו, הסתלקות המאור הגדול, פוסק הדור, מרן הרב יוסף שלום אל ישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה, וכמה ששמענו, קראנו דברי הספדים וסיפורים והנהגות ותורה ושיחות, אין לעומק ולגדלות הזו סוף ואח ורע. אנחנו רוצים לשוחח עם הגאון הרב יוסף אפרתי, שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
ראש בית המדרש להלכה, ומי שזכה לשמש בקודש שנים רבות, צמוד וסמוך למרן הרב אלישיב. אני רוצה אולי לשאול, מתוך כל הדברים הגדולים שחוזים ורואים בגדול הדור, כשנמצאים בסביבתו, אולי נשמע מכם הרב על האנושיות, על בן אדם לחברו. אנחנו נמצאים בתשעת הימים עוד מעט, והימים הללו דרושים חיזוק בעיקר בעניינים שבינינו לבינינו. וחושבים שגדול הדור זה רק לומד תורה כל היום ומסתפק ולא מתקשר עם אנשים, ואנחנו רוצים לשמוע על הבן אדם לחברו.
בוא נאמר כך, המשפט הממצא שנדמה לי שאנחנו יכולים ממנו ללמוד, זה שהאדם היה חי 24 שעות תחת שלטונה של תורה. עכשיו, שלטונה של תורה ועמקות בתורה ושקידה בתורה, ודאי מגיע מתוך שהאדם מאמין באמונה שלמה, שיסוד החיים הפרטיים, הציבוריים, הקדוש ברוך הוא ברא אורייתא, זאת אומרת, הסתכל באורייתא וברא אלמה. האדם הוא שותף למה שקורה בעולם, לא בחובת ההשתדלות שהוא חייב בה, שהוא עושה בעניינים הגשמיים, אלא דווקא בלימוד התורה ובהנהגה על פי תורה. ומכיוון שכך, אז גם הנושא בין אדם לחברו הוא חלק אינטגרלי מתורת השם. ולכן, אותו יהודי שעל כל דקה ודקה נלחם כאריה ברצונו ללמוד תורת השם, אם היה עכשיו לפניו גדר של בין אדם לחברו שהוא חייב לטפל בו, כדי שלא יהיה מכשול, כדי שההנהגות בין אדם לחברו יהיו כדת וכדין, ודאי שהוא יתעסק בזה, כמו שהוא עוסק בכל מצווה. לכן הוא היה יכול להקדיש זמן גם לסדר עליות בבית מדרש שלו, כלומר שאיש לא ייפגע, גם לחשוב על כך אם יש חתונה לבן או לנכד, איך לסדר שרבנים שמגיעים למקום לא ייפגעו חס ושלום, כי אנחנו צריכים להמליך איש את חברו בנחת. הנושא של בן אדם לחברו, שבכללו היה גם ההסכמה שלו לשיב ולענות לאנשים ולהסביר להם ולסייע בידם, הכל נבע מאותו מרכיב. המרכיב הוא אנחנו חיים על פי תורה. בחיים של תורה החלק שבין אדם לחברו זה חלק גדול מעבודת השם. אבל אני רוצה להוסיף משפט אחד. הרבה פעמים אנחנו נשאלים, טוב, בסדר, הרב אלישי, הוא היה הרי מלאך, הוא היה ככה, הוא היה ככה, מה רגע, מה אני עכשיו יכול ללמוד מדרכיו? אנחנו עומדים כבר 4 שנים אחרי, זה אחרי זמן של הספד, אחרי זמן של בכי, מה אנחנו יכולים ללמוד? ונדמה לי שכדאי לתת את הדגש לדבר הפשוט והאמיתי הזה. יסוד חייו היה באמת העמלות בתורה, שנובע מכך שאנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהתורה היא חזות הכל. כל אחד ואחד מאיתנו גם הוא מחויב בזה. יומר אומר, מה אתה בדיוק עכשיו רוצה ממני? שאני ב-24 שעות ילמד כמו הרב אלישיב? בסדר, אנחנו לא מדברים על זה. אבל זה אנחנו יכולים לדרוש כל אחד ואחד מעצמו. באותה שעה שאני לומד, בקביעות איתים שלי לתורה, האם אני יודע שאני מדבר כעת עם מלך מלכי המלאכים, ואני לא אתן לקביעות הזאת להתבטל? האם אני יודע שכשאני יושב כעת ומקשיב לשיעור, אם אני אבטל דקה, הרי אני מפסיק בתורת השם? בוא נלמד את הדבר הפשוט הזה, כמו שהוא היה בגדלותו, מלך על זמנו, במלחמה להתמדת תורה בלא שיעור, אבא, נלמד מדרכיו, להתמיד בתורה באותו זמן שאנחנו עוסקים בה. נעשה את זה לפחות.
כן, הסדר יום וההקפדה על הזמנים ועל הניצול הזמן, בלי פשרות, לוקח זמן עד שמגיעים להיות הרב אלישיב. אנחנו זוכרים את מרן הרב אלישיב כבר כשהוא גדול הדור, מלך בתפארתו, התהליך, באמת, הדרך.
באמת, הדרך כן. הייתה אבל אצלו במקטנותו. הרי הדברים והקפדת הזמן ושלטונו על הזמן לבלתי לבטל תורה. אבל כשאנחנו מדברים לרבים, קומה שומע ויגיד, טוב, שמעתי אתכם, אני לא הופך להיות מלאך בגלגול הזה, ולכן, סליחה על הביטוי, תרד ממני. לא, לא אדוני. אין אדם שאינו חייב בתלמוד תורה. כמו שהרמב"ם מעריך בפרק ג' מלכות תלמוד תורה. והמסר שאנחנו צריכים ללמוד מדמותו של הרב אלישיב, שבאותו זמן שאנחנו קובעים לתורה, אדם עובד לפרנסתו, אבל יש את הקביעות איתים שלו לתורה. נייקר את הזמן של תורה כמו שבאמת צריך. אם את זה נעשה, אנחנו בדרך הנכונה.
כשאנחנו רואים ומבינים שבאמת הכל נבע מתוך התורה, מחיות התורה ודרך התורה, כל העניינים בין אדם לחברו, ניצול הזמן, ההנהגות, ההתמדה, הכל נבע מחסות הגדולה הזו של התורה, שתחתיה הוא חס והיה כל השנים, זה גם הנקודה שהובילה את מרן הרב אלישיב הרבה מאוד פעמים להתערב בענייני ציבור, עם שלוחי דרבנן, עם אישי ציבור, דווקא, הכל נבע דווקא משם?
דווקא בזה, כן? אני okay. חושב שאנחנו צריכים לתת דגש לדבר. לכל אורך חייו, ברגע שהרב אלישיב ראה שהוא יכול להיפטר מלהיות מעורב בענייני ציבור, הוא יעשה כל מאמץ.
ברח מזה.
ועוד יותר מהביטוי שאתה אמרת. אני זוכר ביטוי, כאשר הייתה איזו שאלה והתפרסמה, והוא היה אצלו נידון, והרבה, באו הרבה אנשים ודיברו בעניין, באמת שאלה ציבורית כבדת משקל. וברוך השם, הוא שמע שאחד מגדולי ישראל אמר דבריו בדבר. היה הביטוי שלו, פטרתנו מלומר מה נשתנה. כלומר, אנחנו פטורים מהעניין. מפני שגם הדבר הזה, כן, הטיפול, מה שאנחנו קוראים עסקי ציבור, והנה משנתו של הרב אלישיב בענייני ציבור, היא רחבה. אבל גם את זה בוא נזכיר לעצמנו. כל מה שהוא נדרש להורות בענייני ציבור, היה רק בשעה שהוא הרגיש שקלו כל הקיצים, והוא חייב לומר את דברו. כל עוד שהוא יכל שלא להזדקק לדברים האלה, הוא, כמו שהתבטאת קודם, ברח מן הדברים. לאמור, משנתו של הרב אלישיב אינה עיסוק בצורכי ציבור. משנתו של הרב אלישיב היא איך אנחנו מנצלים יותר טוב את הזמן ללמוד תורת השם.
כן, הבחנה מאוד מאוד מעניינת וחשובה, עיקר ככה בדור שלנו ובימים הללו שענייני הציבור כל כך גואים ולפעמים אנחנו מאבדים את העיקר ונתפסים אל התפל. ואני רוצה אולי עוד שאלה, אחרי שדיברנו על הנהגות שאנחנו, האנשים הפשוטים והקטנים, יכולים לקחת מדמותו הגדולה, אולי להיבט אחר. כל מי שלא צריך להיות קרוב לרב אלישיב כדי לדעת שמדובר באדם שהתנהל בצורה פשוטה, צנועה, בלי כל מיני קישוטים שהוא לקח סביבו, כל מיני עניינים גרנדיוזיים וצומות, ואני לא יודע מה שמדברים, כל מיני איש פשוט שהתנהל בבית קטן, למד כל זמן שעיניו פתוחות, תפילות בזמן, בשעות שלהם, ואני רוצה לשאול, האם היה כן משהו מעבר שאנחנו לא ראינו, שאנשים לא זכו לראות, משהו שהוא חריג בהנהגה של אדם פשוט ורגיל?
אולי נאמר משפט אחד. אינני יודע על דברים חריגים. ומסתבר שלא זכיתי לראותם. אבל ההנהגה שקראת לה קודם, הפשוטה, זו הנהגת העילוי הגדול שבעילויים, לאמור, יש לפעמים שאדם, הנה הוא בשעה שכמו שהוא התפלל נעילה בכל הכוונה, הוא עכשיו גם התפלל תפילת שחרית ביום רגיל במלוא הכוונה. בתפילת מנחה הוא כבר אחרת. הנקודה העיקרית של הרב אלישיב הייתה, כל ה-365 יום בשנה, לאורך כל המאה שנים שלו, כמעט 100 שנים, הוא היה הרב אלישיב. זה אומר, התפילה שלו הייתה אותה תפילה, הלימוד שלו היה אותו לימוד, לא מפני השגרה, אלא מפני שבכל רגע ורגע הוא הרגיש שזה חובתו בעולמו. אנחנו לפעמים עולים לשיאים, לפעמים נוחתים עלי סלעים במדרון. המהות של הרב אלישיב הייתה היכולת שכל דקה ודקה תהיה באותה דרגה. ונדמה לי,
זאת גדולה ועוצמה.
שזה הגדולה האמיתית ביותר.
כן, לא צריך מעבר לזה, זה בלתי, זה נשמע באמת מלאך, כמו שהגדרתם קודם הרב. ולסיום אנחנו רק נחתום עם ירידת הדורות. ירדנו ואנחנו יורדים דור לדור לצערנו הרב, זה דרך העולם, צריך להשתדל ולהתעלות, אבל ככה זה דור הולך ודור בא, ומדור לדור אנחנו מבינים מה הפערים בין סך הכל לפני 4 שנים לבין היום, כשמדברים על הנהגה ועל עוצמה. ואני רוצה לשאול אתכם הרב אפרתי, כמי שהיה קרוב כל כך הרבה שנים לרב אלישיב, אולי שאלה אישית אליכם, כמה פעמים ביום או בשבוע או בחודש אתם אומרים ככה ביניכם לבין עצמכם, נו, אם הרב אלישיב היה עכשיו בחיים, מה היה קורה?
אני יודעתי, אני אומר, כל דקה אם הרב אלישיב היה בחיים, כן, יושב ומנסה להתעמק בדברים שהוא כתב ופרסם, אני שואל את עצמי, הייתי עכשיו הולך לשאול אותו מה עכשיו הוא התכוון בדבר, כי אולי בסוגיה הזאת אני לא זוכה להבין מה הוא כתב. אבל בנושאים אחרים, השאלה הזאת היא לא קיימת אצלי. ברור לי שכל יהודי, בכל תקופה, כאשר ודאי היה אדם ליד שפע, ליד נהר נובע, וכל דקה הוא היה מפונק כדי שהוא יכול לקבל מיד תשובה לשאלה שלו. אבל כל יהודי חייב שבנושאים שעליהם צריך לעשות שאלת חכם, הוא ישאל לחכמים. ולכן הנושא הזה, אילו הרב אלישיב היה קיים, תורתו קיימת וגדולי ישראל קיימים, ויש מה לשאול ואצל מי לשאול, ולכן הכאב הוא שאנחנו לא זוכים כעת לאורו, אבל השאלה הזאת, אילו הרב אלישיב היה קיים, לא נמצאת בלקסיקון שלי.
זאת התשובה הכי טובה לשאלה מה היה קורה אם הוא היה היום בחיי חיותו. אכן, אנחנו שומעים את הדברים שנזכה כולנו ללמוד מהנהגותיו, ממעשיו, מדרכיו, ובעיקר מהפשטות שנדמת לנו כל כך פשוטה, והיא עומק העניין וגדלות הדבר. אני מודה לכם, כבוד הרב הגאון, הרב יוסף אפרתי, ראש בית המדרש להלכה, יישר כוח ותודה רבה.
כל טוב ושלום.